outside. Shoo. בנינה הקשה הזאת אנחנו יושבים לבכות את החורבן, את הגלות, את שריפת בית המקדש. ומנינו הלילה 1950 שנה לחורבן בית שני, ועוד 490 נוספים לבית ראשון. והגמרא אומרת במסכת תענית, 5 דברים יראו את אבותינו בתשעה באב. והמפרשים כתבו שכל אחת מהחמישה לפני עצמה היא סיבה לאבל, לתענית, לצום ולבכי הנורא ביום הזה. כל אחד בשני עצמו. הראשונה הגמרא מונה שנגזר על האבות שלא ייכנסו לארץ ישראל. ויבכו העם בלילה ההוא. עונם השנה זה צום דחוי, אבל כבר מרן כתב שחכמים עקרו את תשעה באב משבת והעבירו אותו להיום. אז כל הדינים, כל המנהגים נוהגים בפירוש היום הזה. אז ויבכו העם בלילה ההוא. זה סיבה לפני עצמה שאנחנו מתאבלים ביום הזה. סיבה שנייה, הגמרא אומרת, נחרב הבית בראשונה, לא צריך להאריך. כל בר ברב יודע מה קרה באותם ימים קשים. סיבה שלישית, נחרב הבית פעם שנייה, גם ביום תשעה באב. אחר כך נלכדה עיר ביתר, עיר גדולה לאלוהים, שהיו בה רבבות רבבות, מיליונים של תינוקות של בית רבן, שזה קרה אחרי חורבן בית שני. בית שני נחרב בשנת תתח, ואילו החורבן של העיר ביתר הייתה בשנת תתף, שזה יום השנה שנהרג ברביע שלה, אחרון עשרה רבי מלכות. וזה קרה בתשעה באב, 52 שנה אחרי החורבן. והאחרון החליט שנחרשה כל נחרש השטח של הר הבית, נחרשה העיר, שנאמר ציון שדה תחרש. יש עוד דבר, בסוף עומדים על מה שהגמרא אומרת כדי להבין את החומרה של היום הזה. בסוף עומדים מה שכתוב מוצרת חגיגה דת ה' מורה שרה דנה, האם מה שכתוב ויקרא אדוני אלוהים צבאות לצום ולבכי ומשאב ולכורחה ולחרון שק. הגמרא מקשה, הרי ידוע שאין עצבות בפניו, שנאמר עוז וחדווה במקדשו. והגמרא נושאת ונותנת, והמסקנה של הגמרא היא שם חורבן בית המקדש, שיש בכי לפניו. הקדוש ברוך הוא עצמו בורא העולם בוכה עד שהחרב את המקדש. בהקדים באמר דבר אחד, כמו שאני שמעתי הרבה שלא מעיינים מספיק ושואלים, אם הוא יצטער, אז למה הוא לא בונה? ודאי שהוא יכול לבנות ברגע. אבל זה שקושת הגמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין שואלת ואומר על הפסוק, לכן נחכה אדוני וחננכם, ולכן ירום לרחמכם. הוא מחכה, הוא מצפה, מתי נהיה ראויים שנגאה. וגם אנחנו מחכים, והגמרא עצמה שואלת, מאחר שאנחנו מחכים, והוא מחכה, מי מעכב? והגמרא משיבה במקום, מידת הדין מעכבת. ששכתוב בשיר השירים, מתי השברתי אתכם בנות ירושלים, בצפאות, או בעיינות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מי תחפץ? אמרה משיבה שתחפץ מידת הדין מאליה. כלומר, שיפסקו בשמיים, שישראל צריכים להיגאל, וגם הבא הדבר, שאז מגיע הסוף שלו, צריך להסכים. כל עוד הוא מתנגד, ויש לו במה להתנגד, המצב לא טוב. ונפתח בדברי הנביא ישעיה בפרק כ"ב. הנביא ישעיה מקונן ואומר, כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדוני אלוהים צבאות מקרקע קיר לשוע אל ההר. באמת שהפסוק הזה צריך כוונה. הקדוש ברוך הוא קודם כל, האם הוא בעצמו בוכה ולמה הוא בוכה ועל מה הוא בוכה, והאם שייך לומר אצלו בפייה כמו ששייך אצלנו בני האדם, צו אדם מאמין. אבל לא איש אל מחזר, הוא בן אדם להתנחם. אז המפרשים עמדו על זה, עוד נראה את הפסוק, כי יום מהומה, הסבירו המפרשים, יום מהומה, זה יום של שדר, יחד מתבודדים קדוש ברוך הוא בעצמו. היום הזה הוא שבור, שבור כי עם ישראל נשפט. ורבותיי, נשפט זה לא רק גלות פיזית, קשה יותר מהכל זה הגלות הרוחנית. הגלות הרוחנית שיש הרבה הרבה יהודים, אם זה בארץ, אם זה בגולה, שלא מבינים את המשמעות והעומק של השבר של החורבן, של השבר שאין בית מקדש. איזה חיסרון נורא זה. אז זה יום מהומה שהקדוש ברוך הוא נמצא כביכול בשבר. כך כתוב, הוא מבוסה, פירוש המילה מבוסה, אז פרשו שזה יום מרמס, כך כתבו הפרשים, הרד"ק, הראש"י וכולם, יום של רמיסה, הוא יכול חולל שם שמיים, ועד עכשיו שם שמיים מחולל. ואחר כך, יש עוד מילה, הוא מוכה. ומוכה, כולם מסבירים שזה בלבול. לא שזה בלבול שכמו שאדם יתבלבל אם לעשות א' או לעשות ב', אלא בלבול שהעניינים לא הולכים כמו שצריכים להתנהל. ואפילו הטבע לא עובד כמו שצריך להיות. דומה למה שהגמרא אומרת, מיד שחרב את המקדש, לא נראה רקיע, לא נראתה רקיע בטהרתה. לא השמש נראה כמו שצריך. והגמרא אומרת על הפסוק, ושחורת ולא מיין, שאפילו להתפלל, אנחנו לא יכולים להתפלל בכוונה כמו שיקור. במי לשתות יין? וזה נקרא עיבוד. ממשיך הפסוק כאומר, מקרקר קיר בשוע אל ההר. מה פירוש הפסוק? מה זה מקרקר קיר? שווה לדרושים על זה. המדרש הלך לכיוון שכמו להבדיל התרנגון שהוא בא לאכול, בזמן שהתרנגון, הגמרא אומרת, הוא לא אוכל לבד. כשהוא אוכל הוא קורא לחברים שלו. מן הראשונים שהוא קורא, הוא קורא לאשתו ובזוגתו כדי לאכול איתה. לא אוכל לבד. והרמב"ם כתב שצריך ללמוד דרך ארץ מתרנגון. כשאדם יושב לאכול, יזמין חבר, משפחה, קרובים, שיוכלו איתו. אפילו שהם כבר אכלו, אז נבקש. אז מקרקע קיר, סליחה ילד, ילד, זה מפריע. זה מפריע. מקרקע קיר, זאת אומרת, חמיית חול צועק, הקדוש שלו. במי הוא צועק? את מי הוא קורא? אותנו. אנחנו נקראים בן זוגו, בני זוג של השם יתברך. כי מי זאת השכינה הקדושה? השכינה הקדושה, כותב רבנו חיים את דמעתך, היא שרויה בכל אחד ואחד מאיתנו, מבחינת הפסוק והעשורי מקדש, ושכנתי בתוכם, בתוך הלבבות שכל אחד מאיתם נמצאת השכינה. והיא באה עם הקדוש ברוך הוא כעת, היא גונה. אז הוא קורא לנו, מקרקר קיר. אבל המדרש אומר פירוש אחר. קיר, אומנם כתוב בקוף, אבל זה מתחלק גם בכף. כמו ששרים קירי לעם, קירי לעם. על יד משה בן עמרם, בקירי, זה מילה יוונית שפירושו אדוני, מלך, אדם נכבד נקרא קיר. כביכול אם המלך מלכי המלכים צועק ובוכה, בשוע אל ההר הוא קורא לאבות הקדושים שהם ההרים שלנו. שהתעוררו ועוררו, והתפללו בעד הבנים, שהוא יושיע אותם. קרקר קיר, בשוע הנהר, כמו עשה עיניים להרים, אלא ההורים, כמו שהמדרש שומר. בשוע אל ההר. מסע גח יזיון. מה זה גח יזיון? אומרת הגמרא, גר חיזיון שכל החוזים חוזים עליו. חוזים זה נביא. כך אומרת הגמרא, שכל נביא, בדרך כלל חלק גדול מהנביאים מוזכר שם אלם, כמו דברי ירמיהו וחזקיהו, מן הכהנים אשר בענתות. נחום, נחום הרכושי. ירמיה היה עמתותי. אבל יש נביאים שלא כתוב שמם, שם מיד, כמו ישעיה. היום קראנו לחזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימיו עוזיהו ובתם, לא כתוב שם אמו. אומרת הגמרא, כל נביא שלא כתוב שם אמו, הוא היה נביא בירושלים. כי היא מקור הנבואה. עיר הנביאים. אז גר חיזיון זה מקום, למעשה היה צריך להיות הר, כמו שאמרה הגמרא על הפסוק, תב הוא בארץ שעריה, שביום שנחרת את המקדש, קירות המקדש תבעו באדמה, כותלי הר הבית, החומה, וגם הר הבית עצמו, תראה, נמצא במקום נמוך, כמו שאנחנו רואים היום, ולעתיד לבוא הנביא ישעיה מתנבא, היה גבוה, הר בית השם גבוה, בראש ההרים, ונישא מגרעות, ונהלו אליו כל החיים. זאת אומרת, עכשיו הוא נמצא במקום נמוך, פיזית, גם רוחנית, גם בחינה של הבנה ותפיסה. אין לנו מספיק תפיסה להבין מה אנחנו חוסרים שאין לנו את בית המקדש, אבל העתיד לבוא, כשהוא יבנה, אז נבין מה עברנו בגלות הזאת, ואפילו נשתומם איך הצלחנו להחזיק מעמד בלי בית מקדש. אז זה גר חיזיון, שכל החוזים מתנבאים עליו. ואומר המדרש, מסע גר חיזיון, היינו דכתיב מקרקר קיר בשוע ההר, למי הוא מקרקר? שיב המדרש, לאותה שמבקר על פניה, שהנביא ירמיה אומר, קול ברמה נשמע, מהי בכי תנורים, רחל מבקע על פניה. הקדוש ברוך הוא קורא לה, והוא אומר לה, בואי, אני ואת יחד נבכה על הבנים שלנו, שהם נמצאים בגלות. אז זה בקרקע קיר, ושוע אל ההר. נמשיך לומר, גר חיזיון שכל החוזים מתנבאים בו, אומר רבנו יצחק אברבנאל, מה זה גר חיזיון? אומר, דע, שירושלים עיר הקודש, ממנה יוצא השפע לכל העולם, גם עכשיו כשבית המקדש חרב, כל האור, כל הנבואה, כל רוח הקודש, כל הכוחות הרוחניים, אם יש לנו ומה שיש לנו, הם באים מירושלים. כי הפסוק מעיד, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. אז אומר אברבנאל, שזה פירוש גר חיזיון. המקום שממנו יוצא כל החזון והרוחניות וכל הנבואה שם ממנו. והוסיף הפרה למעשה לפנה בו היה רבנו בחי על השלום המפרש של התורה ולבחי ברבי אשר הוא אומר שכל ההבנה של התורה והידיעה בעבודת השם והאמונה בבורא עולם באה מתוך ירושלים. ולכן היום הזה הוא יום כל כך קשה, כיוון שבו חרבה ירושלים, והמקור של קיומנו ויחודנו כעם, ומה זה העם? עם מעמיד, עם שעובד השם, זה בא מירושלים. ועל זה הוא מביא את מה שהמדרש אומר, אנחנו נקרא את זה בעזרת השם בשבת הקרובה, נחמו נחמו עמי, כלומר אלוהיכם. נמשיך לומר, דברו על לב ירושלים וקראו אליה. מי זה לב ירושלים? מורה עצמה שואלת. ומי אומר הנביא, דברו על לב ירושלים? כן, זה רק מורת הפסוק, ירמיה, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור. מה זה מושג של אוזני ירושלים? מה לירושלים? יש עיניים, אוזניים, איברים. מבאר, החימה. החימה. החימה זה מבטל אותי. אז הוא מבאר ואומר שזה אנשי ירושלים, עליהם הוא מדבר. דברו עמדי בירושלים, אתם אנשי ירושלים החכמים, שמכאן מקור החוכמה, בבקשה, ותראו אליה. תראו במובן של משום בתשובה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה שאומר הרוך וקראת באוזני ירושלים. זו ירושלים שהיא למעשה החכמים שנמצאים בה, היהודים המאמינים שנמצאים בתוכה. אבל יש עוד מדרש שצריך קצת ביאור. המדרש הזה מופיע בכמה מקומות, עיקרו במדרש אחד בפרק ג', אבל מופיע בכמה וכמה, גם בפסיקתא, גם בערכות שמעוני, בשינויי לשון. ואני הלכתי בדרך שסתן לנו רבנו משה אלשיך בפירושו עליך. רבנו משה אלשיך מביא את המדרש במקור. זאת אומרת שהרבה המדרשים עם הזמן של הגלות, הרי כולם קוברו כאן בארץ. אם זה מדרש רבת, הנכונה, מדרש רבתי, כל המדרשים. אז וכאן שיני הזמן והגלות אכלו הרבה עדוש מדרשים שבמקום אחד הם קצת נראים לשון חסר ויש מקום אחר שיש השלמות. ובן משה אלשיך יגע מאוד במדרש הזה. הוא מביא כך, מדרש ביתך בפרק ג' כותב, מה קרה ביום שנחרב בית המקדש? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא קרא למלאכים ואמר למלאכים, מדבר זה לא ממש. הוא אומר להם, מלך שהבן שלו מת, הוא עבד עם בנו, מה הוא עושה? ושבעים מלאכי השבת אומרים, תולה שק על פתח המונו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, גם אני אעשה כך, שנאמר, אבי שמיים כדרות ושק אשים כסותם. המשיך המדרש ואומר, שוב שואל הקדוש ברוך הוא את המלאכים, מלך שמת בנו, מה הוא עושה? מה הוא צריך לעשות? השיבו לו, מכפה הוא את הפנסים. אמר להם, גם אני עושה כן, שנאמר, שמש וירח קדרו, והכוכבים אספו נוגהם. שאלה שנייה, מדרש ממשיך. שאלה שלישית, שואל הקדוש ברוך הוא את מלאכי השמת, ואומר להם, מלך, שמת בנו, מה הוא עושה? מה עושה המלך? משיבים לו, ואני אשתדל להיות נאמן במקור, כי יש סדר בין הדברים, אז הם משיבים לו ואומרים, יש את האור כאן קצת חלש, אבל אשתדל. כן, הם אומרים לו בפעם השלישית, כופה הוא את המיטה. אמר להם, אף אני אעשה כן. אני אכפה את המיטה שלי, כביכול, שנאמר, מביא המדרש פסוק, שהוא כופה את המיטה. שנייה.
בהמשך אנחנו נראה את הפסוק הזה. כן, כופרו את המיטות. אנדיקום סבן למיב.
ככה הפסוק בדניאל אומר, שראה את הדניאל לערב ראש השנה, ראה שתי כיסאות, כיסא דין וכיסא רחמים. והכיסאות היו כאילו הפוכות. ממשיך המדרש ואומר, ושוב שואל הקדוש ברוך הוא שאלה רביעית את המלאכים, מלך שבנו יחידו מת, מה הוא עושה? אומר לו, חולצו את המנהלים והולך יחף. אמר להם, גם אני אעשה כן, שנאמר, בענן אבק רגליו. אז זה היה כבר שאלה ראשונה, זה היה עם השק, שנייה זה היה כיבוי הפנסים, שלישית זה היה, אמרנו, כופה את המיטה, רביעית זה היה חודש את הממנים. שאלה חמישית, מה הוא עושה? אמרו לו, מבצע כופירה דירה, קורע את בגדו. אמר להם, גם אני אעשה, שנאמר, עשה אדוני אשר זמן, ביצע אמרתו. אמרתו זה הבגד קריאת. שוב שואל שאלה שישית, מה עושה מלך שמת בנו? אומרים לו, יושב בדומם. אמר להם, אדוני אעשה, שנאמר, יושב בדד בן דום, כי נתן עליו. אחר כך הוא שואל עוד שאלה, מלך שמת בנו יחידו, מה הוא עושה? אמרו לו, יושב ובוכה. מיד אמר, גם אני עושה כן, שנאמר, ויקרא אדוני אלוהים צבאות, ביום ההוא לבכי ונספד ולחגוג שק. שואל רבנו שם שאלה שמתבקשת מעיניה, מה הקדוש ברוך הוא מבקש עצה או דעה או איזה הבנה מהמלאכים? בכי הוא לא יודע מה שהם יודעים, בכי הוא לא יודע מה שהם ישיבו לו. זאת ועוד, מה הם אומרים לו? תגידו לו, אתה יודע הכל, גם עליהם יש קושיה. הרחוב, מדוע הוא שואל וחוזר ושואל וחוזר ושואל שבע שאלות? מה יש כאן במדרש הזה? במדרש הזה צריך הבנה. אומר הרב משה אלשיך דבר מדהים מאוד, וזה מדהים את גודל הצער שיש לקדוש ברוך הוא עלינו. אומר הרב משה אלשיך שעיקר הצער של הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא נמצאים בבית המקדש. כך הוא אומר, אהורי שודד, בכל מטריי ניתקו, בניי יצאוני בעינם. אין עוד מקים אהורי, אין עוד מקים מרעותיי. וכך אנחנו רואים בהרבה מקומות שהנביאים מתנבאים על זה שעזרנו את ירושלים, שהבנים יצאו בגולה. גם בפסוקים באחד, יש הרבה פסוקים שמדברים על כך, שישראל יצאו בגולה, יצאו החוצה. וזה הכאב הגדול שיש לו לקדוש ברוך הוא. גם לכן איננו, כתוב לכם מבקר על בניה, מענה להנחם על בניה כאלינו. אז אומר רבי משה אלשיך כך, כשנחרם בית המקדש, המלאכים חשבו וככה הבינו. הנה, אמרנו לך כשבראת את אדם הראשון, אל תברא אותו, כי סופו לחטוא, הוא יכעיס אותך. מה האנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. אז הנה, נחרם בית המקדש, הנה התוצאה. הקדוש ברוך הוא יודע הכל, כשברא את העולם ידע שאנחנו הייתה, והוא ידע שיהיה גלות. אז הזוהר אומר על הפסוק, שהוא אומר לאדם הראשון ביום אלו, אייך, אומר רבי שמעון, אייך, איך? אומר לו, עכשיו יהיה איך, איך ישבה בדנת. העיר הבת יעם, הנה בדנת, בלי בניה אני יושבת. כך אנחנו אומרים גם לנחם. והעיר הבזויה, השפלה, מבני בניה היא יושבת, בראשה חפוי, כאישה חפה, שלא יודע אותה. זה הכאב של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להסביר למלאכים, אני ידעתי את זה. ואל תחשבו לרגע שהכאב הוא רק פה בעולם הזה התחתון. לא! הכאב, הבכי, האבל, נמצא למעלה, בכל השירה הרכים. נשאיר כולם שעקשך. והוא מבאר דבר דבר. הוא אומר, עכשיו נבין, למה הקדוש ברוך הוא שואל שבע שאלות, והם משאירים שבע תשובות. הוא אומר, השאלה המשתנה, זה לא מה שהגמרא בחגיגה אומרת, שיש שבעה רכים. ברקיע התחתון הוא בילון, אינו משמש לכלום, אלא נכנס ביום, נכנס שחקית, יוצא אבית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו כל יכול, מוציא את הבילון, נותן לבילון הוראה להתפתח, ואז השמש זורחת, ובערב הבילון חוזר. אז הקדוש ברוך הוא שואל אותם, מה הוא עושה? זאת אומרת, כן נוגע לי. מלך שמת הבן שלו, זה לא סתם, הם חטאו ונענשו, אז אני הענשתי אותם. הם לא עם ככל העמים, ישראל לבניי, זה הבן שלי. אז הם אומרים לו, בסדר, אז הרקיע הראשון, וילון, תשים שם עסק. עכשיו זה מובן, כי אם תאמר איזה גיאור, עכשיו להעיר את עינינו רבי משה אקשה. אחר כך, ואני אומר, אתה עושה לא, אבל זה עלה עוד יותר במעלה. זה היה חיצון, זה היה בהתחלה רק דבר חיצוני אליי, אבל זה יותר פנימי. מה הוא עושה? זה עלה יותר ברקיע השני גם. נו, מה יש ברקיע השני? כולנו יודעים. ברקיע השני הגמרא אומרת, שם חמה ולבנה וכוכבים ומזלות, כולם נמצאים ברקיע השני. אז הם הבינו המלאכים שהכאב והאבל והשבר הגיע גם לרקיע השני. אז הם אומרים לו, מחפה את הפנסים. מתקתק דברי משה אקשה, כי הוא לא אמר מחפה את האורות או את הנרות. לא. הנרות נקים, אבל הפנסים זה הכלי שבתוכו יש את האור, אותו חיבה. מי זה הכלי? זה השמש, הירח. זה כלים, שמשים של הקדוש ברוך הוא. המזלות, לא קראנו היום, שאפילו המזלות הורידו זילות דמעה. כי מה עושים? כולם בחרו. גם בחרו במרון, שיפטי שום. אז המלאכים התחילו להפנים ולקלוט שגם הרקיע השני, גם שם עלתה הסערה והמכה. קדוש ברוך הוא ממשיך ושואל שאלה שלישית, נו, מלך שמת הבן שלו, מה הוא עושה? אז הם אומרים, הם הבינו שזה כעת עלה יותר למעלה, אז אמרו לו, כופה את המיטות. בהתחלה זה היה רק הכניסה לארמון, עשה. אחר כך היה התאורה שיש בארמון. עכשיו זה כבר מה שהמלך יושב עליו. אז אמר, גם אני עושה כך, אני לוקח את הכיסאות ואני שם אותם לארץ, שפה שלי, כנכון, הוא יושב על הארץ. אי אפשר להבין איזה דבר תמורס, להבין מה זה יום תשעה באב. קדוש ברוך הוא יושב את הארץ, כובסבן לבי. ועדיין המלאכים לא הבינו לאן זה מגיע, חשבו שגמרו בזה, אבל לא. מלך שמת הבן שלו היחיד, מה הוא עושה? זה ברור שזה יותר גבוה, אז הם אומרים לו, עכשיו זה כבר נוגע למלך, אבל את הרגליים הוא הולך יחש, מוציא את המעלים. אמר להם, גם אני עושה כן, תדעו שזה נוגע כבר לי, כביכו לעצמיותו של השם יתברך. כענן עבר כעגלה, כביכו פושט את המעלים, זה הכל במשרים להבין כלפי מה אנחנו יכולים. איזה צער יש לו השם יתברך, לענן עבר. ומה פירוש? אז נותר המשך הכוונה שלא יורד שפע למטה. כי איפה זה רגליו של הקדוש ברוך הוא? זה אנחנו. העולם הזה התחתון, זה הרגליים שלו. אז ענן, בשעת כנים, ערפל, לא יורד השפע. כי זה צקות בענן נח מעבוד תפילה, שערי תפילה נמעל. מבהיר. ועדיין חשוב שבזה זה נגמר. ממשיך הקדוש ברוך הוא ישראל שוב, מלך שמת בנו היחידו, מה הוא עושה? אז הם ברור שזה הרי יותר גבוה, אז צריכים להגיד קצת יותר. אמרו לו, הוא קובע מבזה בפורה, תראה, הלבוש, לא הוא, חס ושלום, בוא לא קובע כלום, אבל הבגד נקרע. אז הוא אומר להם, גם אני אעשה כן. ואז, מה זה הלבוש? הוא אומר, זה זה שהקדוש ברוך הוא דומם, שותק, יושב בדד לקדום. מה? הוא אומר, אנשי כנסת הגדולה, לא שבאו לכתוב את התפילה, הדברה אומרת, שכתבו האל הגדול, הגיבור והנורא, ואמרו, איפה הם? גבורתיו, איפה גבורתו, איפה גבורתו, איפה מלאותיו. הרי זה שראו, אמרו לעם ישראל, אתם רואים איך הוא שותק, והגויים מחרפים ומגדפים, ובתוככי ירושלים, כל הדברים הכי נוראים מתרחשים, והוא שותק ערך אפיים ורב חסד. מיד אמרו, הם, 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 בגדולתו, הן הן נוראותיו, הן הן גבורותיו. אז זה, הוא אומר, זה כבר מדרגה עוד יותר גבוהה ברקיע היותר גבוה, ששם נמצא כביכול הלבוש. אחר כך, הוא אומר עוד יותר, שאל אותם, נו, מלך שמת בנו יחידו, מה הוא עושה? זה כן עולה יותר למעלה, זה לא הפך פה. אז הם משיבים לו, יושב ודומם. כמו הרי, מראה לא אומרת, למה אתם מעבירים בעליכם עדשים, מצים, מה עדשה אין לפה, מצה אין לפה, ככה הרי אין לו פה, לא יכול לצפר. מצליף עליו את הדין, כביכול. נורא לחשוק, שאתם שלחו מתאבן מעלית. מה שאומר הזוהר, שיש אחד מיוחד למעלה ברקיע, שלא כל אחד זוכה להגיע אליו, ושם יושב משיח צדקנו, יחד עם משה רבנו. כשחס ושלום נהרג איזה מישהו מישראל על ידי הגויים, כשהגויים עושים מישראל איזה פרעות, הצעקה עולה עד אותו רקיע, ששמו כאן ציפור, ששם יושבים אלה המקראים עבדי ציון, עבדי ירושלים. והמשיח צועק, צעקות פרעות, וקולו הולך ונשמע, נשמע, 390 רגעים במניין שמיים. עד שהקדוש ברוך הוא חרד מכיסאו ומכניס את המשיח אליו ושואל אותו מה קרה? הוא אומר לו, הרגו בן שלך. לוקח הקדוש ברוך הוא את דמותו של אותו נרצח, של אותו הרוג, ושם על ליבו, ואומר לו, ידי נקר בשלם נעת תמות על נם, כי כנות יום אינם, וחש עתידות נם. ולזה מתנבא הנביא ישעיה וצועק, מזה בא מאדום, חמוץ בגדים ובוצן. הוא עת הקדוש ברוך הוא, בזמן הגאולה, מגיע מכיוון ירדן, אז בוצרה, עכשיו כאן מפרשים כותבים, שזה בוצרה זה עיר בירדן, זה לא העיר שנמצאת בבבל, זה משהו אחר. אז הוא ראה אותו שהוא בא מכיוון ירדן לירושלים, והוא ראה את כל בגדיו של הקדוש ברוך הוא אדומים. ואני צועק, מי זה? בא מאדום, חמוץ בגדים, חמוץ נעשון חומץ, שנעשה, היה אם נעשה חומץ. ואין לו הקדוש ברוך הוא ראה דרכתי בלדי, הוא ראה זה המקום הבור שבו עושים את היין, ויין אדום, ויז נצחם על בגדיי, וכל מלבושי הגעלתי. אומר משמעון ביום, שהתמלא פה פיראט ידי מאדם שנשפח בישראל, מיד הוא בא ובורך אותנו. מדהים. אז אומר יושב ודומם, מה דומם? הוא אומר מתאפק, מחכה, עד שתתמלא סעתה. ועדיין המלאכים לא הבינו שזה הגיע גם לרקיע השביעי. אמרו לשביעי, ודאי לא. אז הגמרא כבר אמרה, הגמרא הקימה ואמרה במסכת חגיגה, שם נחורבן את המקדש, ואפילו מלאכי שלום בחור, שנאמר מלאכי אינם צעקו חוצה, מלאכי שלום מר יתקיימו, אלא מלאכי שנמצאים בפנים, בשני בפנים. ואז הם אומרים לו, אם ככה, אז הוא יושב ובוכה. כן. אז הוא אמר להם, ביקרא, מיד ביקרא, השם צבאות, קרא לעצרת בטי. ולהמשך, מכאן אנחנו מבינים עומק הצער שיש לקדוש ברוך הוא, ואיך הוא דיבר עם המלאכים שלב שלב. הוא התחיל בבית בחוץ, אחר כך, כמו שאמרנו, בתאורה, אחר כך ברהיטים, הכלים, המיטות, הכיסאות, אחר כך מה שעוטף אותו כאן יכול, הרגליים, הפרדים, אחר כך הוא עצמו, אחר כך יושב את דמם, אחר כך ברקיע העליון, הוא לא דומה, הוא בוחד. והוא בעצמו אומר לרחל ממנו, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה. כי יש תקווה, האמת שזה פלא, הפסוק הזה, חיפשתי במפרשים, הם גם כתמי, אתמי. מה כהנתו שהוא אומר לרחל אמנו, מנעי קולך מבכי, כי עלו כל הזמן ניבוכה. וכל המדרשים לאורך ולרוחב מספרים שמדי לילה ולילה היא בוכה. ורבנו הארי העריך בזה מאוד, התקובת אמירה תיקון חצות בלילה. ואגב, בלילה כן אומרים תיקון חצות, אבל רק תיקון רחל ולא תיקון לעם. כמו שכתב אותי גרמני על השלום, אז אומרים, כי היא כל לילה בחצות עונה לשני מרומים, שנאמר כל מרמה נשמע. נהי, פחית אדמורים, החל מרוקה על בניה. כבר דיברנו לזה על זה בשנים עברו, על הפסוק המשכבי בלילות, ראו, מה עושה החל כל לילה איזה רעש, מרעישה את כל העולמות. למה? כי גם הקדוש ברוך הוא בוכה, כי בוכה איתו. שם הוא בא להתחברו פסוקים, מקרקר קיר ושוע אל ההר. הוא קורא לרחל שתבוא תבכה יחד איתו, כאילו הוא רוצה חברותה. אז תארו לכם, עכשיו מובן, גם בזוהר יש להרבה מקומות, בעשרות מקומות. כותב, מאוד חמור על מי שאין פחצות, זה לא עומד תיקון פחצות, הוא חס ושלום כותב אפילו חוץ מכם, שיש לו עונש חמור מאוד. כי מי זה רואה ושומע? את הקדוש ברוך הוא מעצמו צועק ובוכה, ורחל בוכה איתו, וכל הצדיקים בגן עדן איתם, והוא יושב לו, או מפטט, או צוהל, לא יודע מה הוא, זה מחייב אותנו מאוד, זה חמור מאוד. אותה שאלה שנשאל גם רבנו משה באיתרני. יש הרבה היום שואלים, ולא תמיד מקבלים תשובות, אבל זו שאלה שנשאלה גם על ידי המרפית, גם על ידי רבנו הארי, המרפית, בספר בית אלוקים, הוא כותב שם בשער היסודות, שאלה חמורה מאוד, מאוד נוקבת. הוא אומר, תגידי, אם בית המקדש עמד ונחרב 52 שנה עוד לפני הריגת רבי עקיבא, אז רבי עקיבא היה בוכה כל לילה על קורבן בית המקדש, הוא היה בתקופת הקורבן, הוא היה בקורבן. הוא היה בן 120 כשהוא נפטר, כשהוא נהרג ויצח. אז תעשה חשבון. הוא היה תלמיד רבי אליעזר, רבי אליעזר תלמיד רבן נחמן בן זכאי. רבן נחמן בן זכאי היה בעשור האחרון לחייו. אז הוא אומר, רבי עקיבא אשר פורש כתרי אותיות, לא הביא את המשיח. פלל התפלל, כמה אמר תשכון בתוך ירושלים איתך. מי יודע ביום תשעה באב איזה בחיות היה בוכה, איזה קינות היה אומר. והמשיח לא בא. אחריו היה רבי שמעון בר יוחאי. יש כמו הזוהר שהוא מקונן על חורבן בית המקדש. כל אחד מאיתנו יש לו היום בשקט את זוהר, מדרש הזוהר של זוהר חדש, מדרש שליחה, מי שקובע את זה לא יכול שלא להתפרץ בפי. איזה תיאורים. רבי שמעון מתאר מה היה בזמן החורבן, איך היה הסיפור של עשרת תמוגי מלכות, שנשמותיהם של השפטים יצאו מגן עדן, הוגלו ויצאו החוצה, איך צועק רבי שמעון ובוכה שם דולאות. ואחר כך הוויכוח שיש בין תושבי ירושלים לתושבי בבל, מי ראוי להספיד יותר ומי ראוי לבכות יותר על החורבן. בני בבל אומרים, אנחנו, כי אנחנו נמצאים בחוץ, ואנחנו סובלים עול של שלטון זר של גויים, ואנחנו מתגעגעים לירושלים. לירושלים אומרים, לא, אנחנו הכאב שלנו שבעתיים מכם, כי אנחנו כל יום רואים את המקום הקדוש והנורא, איפה שהיה הבית הגדול והקדוש מוחרב, ואנחנו רואים את הר ציון ששמן, איך שואלים מהלכים בו. אנחנו בו, לאן ימות לנפקה? לאן ימות למספר? איך רבי שמעון? אז הוא אומר, נו, רבי שמעון, כמה צעק, ואתה רואה בזוהר לאורך ולרוחב, בכל החיפונים של הזוהר, בתיקוני הזוהר, בסדר הזוהר עצמו, בכל המקומות, למה והם לא הביאו את הגאולה? הוא אחר ממשיך ואומר, אבל הוא היה בדורו של מרן, הנביא, רבנו משה בן יוסף תרני, עליו השלום. אז הוא שואל, מה קרה? הוא אומר לו, תדע, שעניין הגלות משרת לכל אחד ואחד בישראל. וזה לא מספיק שדור אחד יתפלל או דור אחד יתקן. כל זה שייך לכל הדורות כולם. אומר, אז עכשיו אתה תקשה עליי עוד קושיה. אתה תגיד, אז התפילות שלהם הלכו לחינם חס ושלום. אז כל מה שהם התפללו הרי הם לא נענו? לא. להצטרף. אנחנו בונים בניין עם קומות. הם בנו את הקומה הראשונה, והדור אחריהם עוד קומה ועוד קומה בכל הדורות. ובהצטרף התפילות כולם יחד, שכל הדורות כולם, אם הדור, הוא כותב, הזה האחרון, הוא כתב את זה לפני 450 שנה, הוא נפטר בשין מ"ה. אז הוא כותב את זה בשני 450 שנה, מה אנחנו נגיד? הוא אומר שעד הדור הזה האחרון מצטרפים כל התפילות יחד, ואין תפילה שעוברת חינם, כי כל אחד בנה משהו. זה מאוד מתאים את דברי הרמ"א, רבי משה קורדובירו, גם כאן בחקירה הזאת. הוא כותב דבר מבהיל, כותב כך, שמי שביום תשעה באב מוריד דמעות על חורבן בית המקדש, ואמרנו את זה כמה פעמים. אז כל דמעה הוא בונה אבן לאבני ירושלים לעתיד. ועל זה אמרו רבותינו, הם לא סתם אמרו מליצה, אלא זה חידדו ממש דברי אמת. כל המתאבן על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. אומר כשתיבנה ירושלים, הקדוש ברוך הוא בעצמו ייקח כל אחד מאיתנו. ואני לא, אתה עורר את הדמעות ביום שבעה, אתה עורר את הדמעות בתיקון חצות, או באיזה הספט, ובכית על קורבן ירושלים, בכית על הרג הצדיקים. הנה האבן שאתה בדמעה הזאת, והנה עוד דמעה עוד אבן, והנה עוד אבן, וכתוב שמותיהם שכל אחד ואחד מאיתנו על אותה אבן. כך ששום דבר לא הולך חינם, אלא הכל מצטרף. כמה צריך, אנחנו לא יודעים. זה אומר הרבית, לכן עניין הגאולה זה לא שלב או איזה חלק. כמה חלקים יש, אנחנו לא יודעים. הוא יודע. ולפעמים יש, הוא אומר, כן, יש מציאות שיבוא איזה גדול אחד, או איזה יהודי, אפילו לא גדול, והוא יתפלל מעומק הלב, ויקרע את ליבו. לא כוחים שערי שמיים, לא. זה לא דרך אמץ, לתי מה, ודאי, נפתח. אנחנו נקרע את השמיים. היום נהיה, זה נהיה סלנג, זה סלנג של חוק, זה לא סלנג של בני תורה. להגיד, אני קורא, אתה, מה אתה קורא את השמיים? תקרע את הלב. כתוב פסוק, מכירו לבגדכם, ואז יקראו לבכם, אל תפתחם. הרי קורע את הלב. אז הוא אומר, הוא צועק, והוא בוכה. אז על ידי הקריאה הזאת שהוא קורע, הוא זוכה שהוא מקרב את הגאולה. ויכול להיות שיבוא אחד שיעשה מסע ועבודה של 60 ריבו ישראל. ושקול, יהיה שקול כל כך כנגד 60 ריבו ישראל, הוא יכול להביא את הגאולה ברקע. לכן ראינו שהרבה בהיסטוריה, הרבה מגדולי ישראל במשך הדורות ניסו להביא את הגאולה בכל מיני דרכים. למה? הם ידעו שיש הרבה עבודה, אבל הם רצו לעשות מאמץ מקסימלי, המקסימום שיש, כדי לזרז ולהביא את הגאולה ושיהיה סוף וקץ בכל צרותינו. אומר, עכשיו מובן, שאומר הקדוש ברוך הוא שם, הוא אומר את זה לירמיה הנביא, כשנחרב את המקדש. לך קרא לאברהם, יצחק ויעקב, משה, שהם יודעים לבכות. הם יודעים לבכות, זאת אומרת, הם יודעים עד איפה נמצא הכאב, כמה הוא גדול, וכמה צריך להתאמץ לעסוק כדי לתקן. זה הולך, מה אומר הקדוש ברוך הוא מבהיל? אני דומה לאב ולמלך שהיה לו בן יחיד, הוא מת בתוך החופה. תראו לכם איזה צער יש לקדוש ברוך הוא, באיזה מדרגה של צער. הבן שלו מת בתוך החופה. ואז הוא אומר, אני מקצר, באו האבות, ומה הם עשו שם? והיו בוכים, והולכים משער זה לשער אחר, בלכים. אז גם כאן ראיתי שהפרשים עמדו על זה. מה העניין שהלכו משער לשער בלכים? ומה המדרש בא ללמד אותנו כאן? הרי ידוע שאין חס ושלום מילה אחת מיותרת. אז הברבנה מפרש שכשנחרב את המקדש היה רוגז גדול של הקדוש ברוך הוא על מה שעשו. כי הוא ידוע, הגמרא שם ידיעה, שאברהם אבינו בא ומתווכח איתו. הוא אומר לו, הם הבנים שלי. אז הוא אומר לו, אני שלחתי להם נביאים והתראיתי בהם. אז הוא שואל, הוא אומר, שמן שודק, הוא אומר, לא, עשתה המזימטה, כך הפסוק אומר עליו, אותו פרק, מלידידי בביתי, זה אברהם אבינו. אז הוא אומר, על העסקי בניי באתי. אברהם אבינו בא להתווכח, מה עם הבנים שלי? אז הקב"ה שפה אומר לו, הם חטאו. אז הוא אומר, השם שוגגים, הוא אומר, לא, עשתה המזימטה. הוא אומר, טוב, אולי, הם עשו מה שעשו, אבל תקע אותם מצרם או ש... הוא אומר, לא, הם כן, אני התראיתי בהם, והם כן עשו, הם עשו אפילו להכריס. אחרי זה, האבות תנו לבכות, ובא גם יצחק, גם יעקב, כנען. אז שואל המכונן, מה העניין ללכת משער לשער? הוא אומר, הם יראו שבאמת תלו כל הקיצים והתמלאה השיעה. זה היה כבר בלתי נסבן, אבל הגמרא אומרת שבית המקדש הלך בעבודותינו. אם לא היה נחרב, חס ושלום, היה נשאר אף אחד מישראל. הוא הלך כפרה עלינו. לכן אמר, מזמור לאסף, אלוהים באו באים להמלתך. הגמרא שואלת, כינה לאסף מגלך, בשביל ההגמרא שלו, שאסף לקח כינור והתחיל לנגן, ואמר, צריך לסמוך שבית המקדש הלך ולא אנחנו. שנשארו שאלת הפלטה. אז ראו העבוד שהרוגז הוא כזה קשה, וזה גם יכול להמשיך הלאה בדורות הבאים, מה יהיה? אז אכן הם הלכו ובחו, ועל ידי הבחייה, גם השבר הייתי מפרש אותו דבר, שעל ידי הבחייה הם הורידו מהרוגז וממידת הדין שיש למעלה. לכן כותב השנה, כשאדם צריך להיזהר ביום תשעה באב, לקונן ולא לא לזלזל בכל מה שמנהגי האבלות וגם בענייני הקינות, כל מנהגי האבלות, ולא להשיח דעתו כמה הזהירו שלא ייקח קינות בחיקו, שלא ישיח דעתו מהאבלות, עד כדי כך. ואפילו שהיא האבלות ישנה, אתה כותב גם הרמב"ן לתורת האדם, ובשער העבד. כפי שהעבדות ישנה, והעבדות ישנה יש יותר כולות, אבל בכל זאת כאילו שיש רוגס כזה גדול, אז צריכים להיזהר להוריד את הרוגס הזה. זה על ידי, אומר השנה, על ידי הבכי, שידוע שכשאדם בוכה, אז אחרי זה הוא נרגע. לפני הבכי הוא מאוד סובל ומאוד יש לו רוגז וצער. על ידי הבחייה אז הוא מוציא את הצער. לכן הנביא צועק, קראו למקוננות ותפוננה ותבונה ותיסנה, תיסנה עלינו נהי. זה והכל שפעים קינה, אני מקווה שמחר ברוס צריך להגיד את ההפטרה הזאת, אבל זה מופיע בהפטרה בירמיהו. מה העניין קראו למקוננות? אז כותב לה, הרמב"ן אומר שידוע לעבדנו ולעבוד ברגל. אם יש לאדם איזה אסון כבד שקרה איתו, אם הוא לא מגיב, זה מאוד מסוכן. זה מראה שהוא עדיין, או שהוא לא מעכל את, את מה שקרה איתו, או שהוא פשוט נתק, והוא נסגר, וזה הכל חסר שלום להזיק לו. לכן מה היו עושים בזמן עוד חכמי המשנה? היו מביאים, אנחנו רואים שהיו מביאים, היו מלינים את המת אפילו כדי להביא חלילים. זה מסכת מועד קטן, כמה יש אריכות בזה. מביאים חלילים, היו באות מקוננות לעורר. מה היה העניין? לעורר בחייה. לקחת אותו ולזעזע אותו את האבל שהוא מתפרץ בפי. ואז כשהוא מתפרץ, הרוגז, הצער, יוצא. הוא מתחיל לעכל את מה שקרה, והוא מתחיל לחזור לעצמו. אחרת, חס ושלום, הוא נשאר עם אותו כאב, זה יכול להזיק מאוד. להבדיל אומר אותו דבר בשמחה. אדם יש לו בן יחיד, והוא מחתן את הבן שלו. וזה יום גדול זה, שהגיע ליום הזה, עד שהוא זכה לאותו בן, ועד שזכה לראות בחופתו, אז צריך לשמח אותו, ולהקפיד אותו, כדי שהוא יביע את השמחה ואת הרגשות החוצה, כדי שעל ידי זה הוא יתעורר. אז זה אותו סוד שיום תשעה באב, יום תשעה באב הוא יום קשה. מה לעשות? אנחנו אומר, וזו הפרשת הישלח בקוף עין, על כן לא יחדו בני ישראל את גיד הנשה, את, הוא אומר מה זה את, אב תשעה, ראשי פלבות תשעה באב. זאת אומרת, זה יום תשעה באב. אז הוא אומר, כל האוכל בתשע באב, כאילו אוכל גיד הנשה. מה העניין? אומר, בשביל מאוד פשוט, יש לאדם 365 גידים, שעשה גידים, ויש 365 יום בשנה, שאין כנגד את זה.
סליחה, יש כיסא אותה, כיסא. סליחה, אני אשר להגיד את זה. מחילה, נפל. ובדיים באותו. מחילה.
אז אומר רבי שמעון, פשוט, יש לו אדם 395 גידים, כנגדם 395 יום בשנה. יום תשעה מאה, כשהשטן, הוא שרו של עשיו, נגע בכף ירך יעקב, אז הוא שולט מאז ביום תשעה מאה. ולכן אנחנו צריכים על ידי העבד, והתענית להחליש את כוחו. הוא אומר, בזה אתה מחליש כוחו של עשיו וגם כוחו של עשיו. על ידי זה, הכל בא מקומו בשלום. ועכשיו מובן, מה שהוא אמר, שחי השבוע בדם, מה זה בדם? בלי בניה היא יושבת. לכן כותב, רבינו משה בלאון, בשקט הקודש, על הפסוק, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוא אומר, מי זה שמו? שמו זה א' ד' נוניות, אנחנו נזכיר. הוא אומר, מי זה? הוא אומר, דבר מבהיל, ומעשה גם רבנו ארי אומר אותנו פעמים. זה אנחנו, אני ואתה וכל אחד מאיתנו. מה פירוש? אתה אומר, קוראנו אדנות, אתה אדון, אדון שלי, שלך. זאת אומרת, אנחנו ממליכים אותו. הרי בהזכרת של השם, וצריך לכבד, היה הווה ויהיה אדון הכל. כאן גם שווה, מכבדים את זה. אז אומר אדון הכל, שם אדנות זה מיוחד לנו לעם ישראל, שאנחנו מאדינים אותו וממליכים אותו עלינו. אומר, ביום שנחרב את המקדש, אתה יודע איזה כעת זה היה? הוא אומר, כמו צער הפרידה שבשעת המיטה. לא עליכם, לא עלינו. מי שחווה פעם פטירה של מישהו, אבא או אמא או חלילה, מישהו שהיה אהוב עליו מאוד, והוא נפרד, כי עזר חמלת אהבה הקשה כשעות תנאה. וכך היה קשה בקדוש ברוך הוא, וקשה לו היום. הפרידה הזאת מאיתנו, ועדיין חזרנו אל מקומנו. שבנו מאחריך, פעינו כצאן ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתהילתנו. ולכן צריך להתפלל שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אנחנו נתאחד עם השם יתברך, ואיפה? לא שייך שום איכות, רק בבית המקדש, רק בבניין ירושלים. שירושלים תיבנה, אז אומר, יהיה הבניין, יתקיים בניין עדי עד. גם לאור זה אומר, עכשיו מובן, הפסוק, אלוהים אדוני לך, אל תהרש ואל תשקוט אל. אומר, מי זה? למה אמר בהתחלה אלוקים? ובסוף הפסוק הוא אומר אל. מה העניין שינוי השמות כאן? ומה זה אב דומי לך, ואחר כך אב שחייש ועל אשתו. ובאר עלינו הארי ואומר, אלוקים אב דומי לך, אלוקים זה שם שמרמז בשכינה הקדושה. כל מקום, אלוקות זה מקום השראת שכינה. והשכינה תמיד נמשדת ברחל אימנו, שהיא סוד השכינה. זאת אומרת, אלוקים, אל דומי לך, רחל, שהיא מכונה כאן בפסוק בשם אלוקים, בשם אלוקים ראינו שגם מסר אדם נקרא בשם זה מלך, דיין, שופט, מושל. אז רחל איננו הוא קורא לה אלוקים, אל דומי לך. לא מפרש עובד מעלי. וממילא שאת תמשיכי לצעוק ולבכות, אז אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע את רחל צועקת. אני אעורר את רחל שתבכה, ואז אל תהרעש, ואל תשקוט אל זה כתפי מעלה. ולמעשה זה אותה מידה, אבל הוא מדבר בלשונות שונים ובכינויים שונים. ובזה תבין מה זה השם אחד, ושמוע אחד, וכאן רואים שבאמת ביום תשעת אב, עם כל הכאב, ואפילו כשאסור להתפלל בו, כסקות בענן דק מעבור תפילה, תראה שכל הראשונים כתבו שלא היו אומרים תתכוון, גם הבח כתב, שלא היו אומרים תתכוון לא בלילה ולא ביום, רק במנחה, אחרי גמר הקינות. אבל יש ביום הזה התקרבות שלנו אל אבינו שבשמיים. וגם התקרבות שלו אלינו, כאן שהוא מתגעגע, כמו שראינו, יושב ובוכה, כואב לו, הוא מצטער. עכשיו לא נשכח גם, ככותב הרשש עליו השלום, וככל שהדורות מתאחרים יותר ונוספים עוד דור, אז הזכויות נוספות יותר ויותר. למה? אומר כך דוגמה, בית ראשון היה ירמיה הנביא, היו הנביאים, אחר כך הגן, ספריה, מלאכי, כולם בחרו והתפללו על בית המקדש. אחר כך היה מבית שני, אז התנאים, אחר כך היה נוראים, החיינו הראשונים והאחרונים, וכל הדורות, אז כל דור, עוד דור סובל וסבל ובוכה וצועק, וגם כעת בתשעה באב הם כולם בוכים, הם לא... ולא יושבים ואוכלים ושותים, זה יום, יום של צער למעלה בשמיים. במרום יש רעש גדול. אז כולם, הוא אומר, תאר לך, אנחנו בדור האחרון, כתב הרשש על דורון, בשביל 250 שנה, מה נגיד אנחנו היום? הוא אומר, בדור האחרון, כל הדורות כולם, כשאתה בוכה, הם בוכים איתנו. אז תאר לך, איזו התעוררות, אדם יכול לעורר, יכול לעשות בעצם התפילה, בעצם הכניהה, בעצם הגעגועים, בבניין בית המקדש, בבניין ירושלים, לגאולת ישראל, כמה זה חשוב, כמה זה ענק, כמה זה גדול. לכן צריך, אומר, להיזהר מאוד מאוד, כמו שכתוב התוספות, הזכרנו את זה, שבתשעה באב יש חמישה דברים, וכל אחד בפני עצמו זה סיבה ליום הזה, וגם שר מהקורבן בית המקדש, שזה ביתו של הקדוש ברוך הוא שנחרב, וכאן אמר זה. ואני אסיים רק בדברי הרב שבט מוסר, ובן אליהו הפועל האיתמר, לזכותו תגן רבנו, כותב בשבט מוסר, כותב בפרק נון, פרק 50, כותב תדע, ועלינו לדעת בפרט ביום הזה את הגודל הכאב שיש בכל העולמות וגם פה למטה, והיעדר בעניין בית המקדש, היעדר הקורבנות, היעדר כל העולם. אומר את הערכה, המתים כולם יוצאים לחיות כבר, ומחכים לנו שאנחנו נשוב ונתקרב לאבינו שבשמיים ונקרא אליו כדי שהם יקום. אנחנו אומרים, קיים אמונתו לשני עבר. ברוך אתה, שהם חיים מתים. ואחרי זה תזכור איזה צער יש היום לאישה עד שהיא נכנסת להיריון, וההיריון עצמו, עד אחד איתם, לגידול הילדים. ובדיוק כשיבוא משיח, החברה אומרת, עתידה אישה שתלד בכל יום. אז לא יהיה את הצער הזה. אז אנחנו מעכבים את כל ה... וכן עקרות. אז כשיבוא משיח, התפקדו כל העקרות, והכל דבר מביא פסוק, שרוצה להסתכל שם בפרק תנון. הרי זה, עד ישכח, הוא אומר, ארץ ישראל מחכה לנו. הרי עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מרד, ועתידים אפילו ילמס רק שבארץ ישראל להוציא פירות. כל זה מחכה לנו, שהמשיח יבוא והגאולה תצמח, והכל יהיה כמו שצריך. הוא אומר, אחרי זה תזכור, כמה עיוורים יש בישראל עליכם, שומעים, שתיפקח מעליהם. כמה חרשים יש בישראל שיחזרו לשמוע, ושהלוויים מתנגעים עליהם, על כולם. כמה צער יש לכולם, וגם הלוויתן מחכה לנו. זה מה הוא חושב, על הלוויתן. ובית המקדש בית שלישי הוא בנוי כבר, אנחנו נחכה לסיומת. מתי הוא כבר ירד באש מלמעלה ואנחנו נראה אותו. וכולם מחכים לנו מתי אנחנו נזכה וכל זה. ואומר, גם תדע, גם הנשמות המגולגלות, כמה מגולגלים יש, שהם בצער גדול, וכולם מחכים לנו, למה? כי המתים לא יכולים לעשות כלום מבעדנו. עכשיו ראיין משה רבנו, פשוט. בזמן שהיה גזירת המן הרשע, אז אליהו הנביא עובד אצל משה, ומשה שואל אותו, האם יש צדיק במטה? זאת אומרת, אם בא היה את מרדכי, לא היה אפשר לעשות כלום. אומר לו, כן. אומר לו, תגיד, כשהוא מתפלל במטה, אני אתפלל בלמעלה. אז זה אחת הראיות ש... וגם רבנו רחי כותב, אני אסיים בזה גם, שהוא אומר שתדע שכשאתה חי, בעזרת השם נחיה, ונזכה לראות את הגאולה בקרוב, אז הוא אומר, אתה, יש לך כוח. הוא אומר, אדם, אני מחפש את המילים המדויקות, לא להתקשר. הוא אומר, יש לך כוח ועוצמה כמו שיש לאלוה למעלה. הוא למעלה ואתה פה למטה. אומר, מה שאין לא לשום מלאך, ואפילו לנשמה שנפטר, הכי צדיק, הוא לא יכול לעשות כלום במי שאנחנו נעשה. למה? הוא אומר לך, אתה ואני וכולנו, יש לנו זכות בחירה. כל רגע ורגע אני יכול לעשות או מצווה, או חסר שלום להפך. שאנחנו בוחרים ללכת בדרך השם, בדרך המצווה והתורה, אז אנחנו מכריעים, מה הוא אומר? מכריעים כל העולם כולו בכך זכות. אומר, זה לא שייך אצל המת, וזה לא שייך אצל מלאך, ושייך רק אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול. אבל הוא נתן בידינו את הבחירה. אומר, תזכור את זה, שבידינו יש בחירה לטוב או למותר, ובידינו להטות את העולם כולו, וגם העולמות העליונים. ויש עוד יותר, שרבנו ארי כותב על הפסוק, תנו עוז אלוהים על ישראל בעבודו. הוא אומר, הרי שלמה אמר, אם תצדק מה תיתן לו ואם תרשע מה, כלומר מה אנחנו עושים טובה לקדוש ברוך הוא שמתפללים, או שאנחנו עושים איתו איזה חסד, שאנחנו מניחים תפילין, או שאנחנו אומרים אמן, לעצמנו. אבל הוא אומר, לא. רבנו ארי אומר, בכל זאת תדע, שבאיזשהו מקום יש, שאנחנו מוסיפים כוח למעלה. מה פירוש מוסיפים כוח? שוב פעם, חזרנו לאותה נקודה שמידת הדין מעכבת. אז כשמידת הדין מעכבת, כבר יכול, אין הקדוש ברוך הוא תשובה, יושב ודומם, כמו שלמדנו. אבל כאשר ישראל מתעוררים, אז כן יש התעוררות במעלה. וכן יש כוח, תנו עוזר, אני אומר, אנחנו מוסיפים כוח בפמניה של מעלה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יראה את דמעותינו ואת תפילותינו ואת אבלנו וצערנו ויגאל אותנו באמונה שלמה. יהיה רצון וכבוד וכבוד יראו עינינו וישמח ליבנו בהגנה ומזמן קביל. אני רק אבקש רשות רגע אחת.